לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי, כ"ז בניסן תשע"ח, יום השואה. נעסוק בנושאים שקשורים ליום השואה. גם נעסוק בפסקת ההתגברות, היוזמה החדשה של ראש הממשלה, אם היא תעבור, או אולי מדובר בהקדמת בחירות או איזשהו תרגיל כזה או אחר. נשוחח פה עם יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי. וגם צ'יטה כהן יהיה ביומננו, הטייס לשעבר, שיש הקים לאחרונה את העמותה של הטייסים בנבטים, שבמקורם היו ילדי שואה. הוא ידבר איתנו על עוצמת הרוח היהודית. גם המזרחן דוקטור דוד בוקאי, על המרצה במכללה בתל אביב, שעשה השוואה בין מה שקורה בעזה לבין מה שקרה בגרמניה, על האנטישמיות באקדמיה. וגם דוקטור יהודה דוד, שמנצל את יום השואה לקרוא לאחיו יהודי צרפת לעלות ארצה לפני שיהיה מאוחר מדי. זו קריאת השכמה, הוא אומר. ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן, אז הנה רבע. וכעת על פסקת ההתגברות, מה שעכשיו ראש הממשלה רוצה לקדם, חוק מקיף שימנע מהבג"ץ לבטל חוקים. ואנחנו משוחחים כעת עם יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי מהבית היהודי. שלום לך.
שלום לך ולכל המאזינים.
ובכן, איך אתה רואה את המהלך החדש הזה של ראש הממשלה? יש כאלה שטוענים שזה בעצם ניסיון לגרור אותנו לבחירות בגלל ההתנגדות של שר האוצר כחלון. איך אתה רואה באמת את ההתפתחות הזאת?
קודם כל צריך להסביר לעצמנו, אולי לאחרים גם, למה בכלל אנחנו נמצאים פה. למה בכלל יש את הוויכוח הזה? ואני חושב שהוויכוח, או כל הסיטואציה, נולדה מזה שיש דמוקרטיה בנויה על שלושה אדנים. הרשות השופטת, הרשות המחוקקת, והרשות המבצעת. וכל עוד יש תחומים, קווים ברורים, מה שייך לכל רשות, ועובדים לפי זה, אז עולם כמנהגו נוהג והכל בסדר. מה שקרה לפני יותר מעשור, כמעט שני עשורים, בעיקר בנשיאותו של אהרון ברק, כנשיא בית המשפט העליון, שניצלו מצד אחד את החולשה של הכנסת אולי, ומצד שני קצת התנשאות של ה... שופטים העליון, בבית המשפט העליון, ופתאום בית המשפט העליון נהפך למחוקק הראשי. זה בא לידי ביטוי בכך שהוא מפרש של החוקים. אני מחוקק חוק עם מטרה מסוימת, זה מגיע אליהם, הם יכולים לתת את הפירוש שהם רוצים, שלפעמים הוא כמעט הפוך למה שאני התכוונתי כמחוקק, ומאותו רגע הפירוש שהם התכוונו זה הפירוש, זה החוק. כלומר, אז הוא מחוקק. דבר ש... תחום שני, זה שבתחומים שהכנסת עדיין חושבת שלא הגיע הזמן, לא הכשיר דרה ועדיין לא הגיע הזמן לחוקק, קיבוץ גלויות ועדיין לא, בית המשפט מודיע, אם אתם לא תחוקקו תוך חודשיים, אני אפסוק ואני אחוקק, והוא עושה את זה. מי שמו להיות מחוקק? דבר שלישי, תחום שלישי, זה... לבחון, לבטל חוקים של כנסת. הוא לוקח כל חוק של כנסת, בוחן, החליט שחוקי היסוד יש להם עדיפות עליונה על חוקים רגילים, שהכנסת מעולם לא החליטה את זה, והוא בודק אם החוק שהכנסת חוקקה תואם את אותו חוק יסוד, לפי הבנתו ופירושו שלו, של השופט העליון, ואם לא, הוא מרשה לעצמו לבטל את החוק. איפה נשמע דבר כזה? והתחיל להיות שמחה וססון, ואנחנו רואים את זה שגם נכנסו לתחומים פוליטיים, כמו בכל הנושא של מרחבי ארצנו, לבגצים, והם מחליטים אם יפנו יישוב, לא יפנו יישוב, המחוקק צריך להתחנן לפניהם, שיסכימו לתת עוד אורכה, דברים שלא היו מעולם, שזה לא רלוונטי, לא שייך, וזה קיים. ובגלל הבלבול הזה, מוכרחים לעשות לזה סוף. ואכן עבדו הרבה מאוד במשרד המשפטים, וצריכים לשבח את שרת המשפטים ואת אנשיה, ויצרו חוק שנקרא חוק יסוד החקיקה, שהחוק הזה אמור לשים את הגבולות בין הגוף המחוקק לבין הגוף השופט, וברגע שהחוק הזה, אם יעבור, יעשה סדר. דעקה שהחוק הזה מונח על שולחן הממשלה, ועדיין לא הגיע לכנסת, לא הגיע עדיין אליי לוועדת חוקה, כי יש שם עיכובים, כנראה לא כל מרכיבי הקואליציה מוכנים לחוק הזה. זה דבר אחד. מצד שני, אנחנו רואים שבנושא של המסתננים, כבר פעם אחרי פעם, בג"ץ מבטל החלטות של כנסת, וכאילו עומדים צריכים להתחנן לפתחו, לעשות דברים שהכנסת חושבת שכן צריך לעשות. ואז אנחנו נמצאים בפני דילמה, על מה לעשות? לפתור את הבעיה של המסתננים, על ידי זה שמכניסים בחוק המסתננים פסקת התגברות, שאומרת שלמרות שבג"ץ יחליט מה שיחליט, החוק הזה יתקיים ואי אפשר לבטל אותו, נקודה, ואז על פי החוק הזה יגרש את המסתננים, שזה פותר את בעיית המסתננים, אבל זה משאיר עדיין תחומים רבים מאוד שנמצאים בערבוב ובדילמות. או ללכת לחוק המרכזי, ללכת לחוק מרכזי ולהכניס את פסקת ההתגברות בחוק כולל, ולא יצטרכו כל פעם החוק פרטני להכניס, או שבסוף יחליטו על חוק יסוד החקיקה, שהוא אולי יעשה סדר כבר ברמה עוד יותר גבוהה. וזו הדילמה. עכשיו, אם מסתכלים רק ורוצים לפתור את נושא המסתננים, בלי מחלוקות, אפשר להכניס את פסקת ההתגברות בנושא של חוק של הכנסת של המסתננים, וזהו, ואז כולם מסכימים לזה, גם כחלון וכולם, ואנחנו דרך זה יכולים לפתור את בעיית המסתננים. לא יודע, וזה, יש לנו את זה ביד, מה שנקרא. ראש הממשלה פתאום התעורר, והחליט שהוא רוצה ללכת על משהו רחב יותר. מצדנו אנחנו מברכים על זה, אבל בתנאי שזה יתממש, כי אם ילכו על משהו רחב יותר, וכחלון לא יסכים, וכתוצאה מזה זה יתקע ולא יתקדם, מה הרווחנו? הרווחנו מחלוקת, ולא פתרנו את בעיית המסתננים. אז לכן, אם אפשר ללכת בלי ויכוחים, בלי מלחמות, להעביר את ההחלטה וללכת על רמה יותר גבוהה, שלא יצטרכו על כל חוק פרטני, ודאי שזה עדיף. אבל אם ילכו על רמה יותר גבוהה, בסוף לא יצא כלום, אז עדיף קודם כל בוא...
לא יצא כלום, או שגם במקרה קיצון ילכו לבחירות, בגלל
כן, לא יודע אם ילכו לבחירות. כן, הוא לא יודע אם יפרוש, כי אם הוא יטיל וטו, אז אני מניח שיש שתי אפשרויות. או שיחליטו, למרות שהוא מטיל וטו, ללכת על זה, ואז אולי הוא יפרוש, או שיטיל וטו, וכתוצאה מזה לא יהיה כלום, יעצר ולא יתקדם, ואז מה יקרה? יהיה מחלוקות, ולא ייכנס פסקת ההתגברות בשום מקום, והמסתננים יישארו פה. אז לכן אני חושב שהדרך החכמה יותר זה, קודם כל יש לי ציפור ביד עכשיו, בוא נפתור את הנושא הזה של המסתננים. ואחר כך נמשיך לריב על החוק הכללי. אלא אם כן, ראש הממשלה יודע להביא לי את החוק הכללי בפועל, מה שנקרא. להגיע לסיכומים עם כולנו, עם אחרים, ושאם הולכים על החוק הגדול, שהוא יתממש. אז לכן אני אומר, אם אפשר להחליט על החוק, על חוק הגדול, מה שנקרא, ולא יצטרכו על כל חוק פרטני, ודאי שזה יותר טוב, ובתנאי שבאמת הוא יעבור. אבל אם הוא לא יעבור, בגלל וטו, ואני לא מדבר אפילו על בחירות כרגע, לא יעבור, אז בסוף נשאר קרחים מכאן ומכאן, אז ודאי שעדיף קודם כל לגמור, להכניס את זה בחוק של המסתננים ולפתור את הבעיה של המסתננים, ואז להמשיך לריב ולהתווכח על הנושא של החוק הגדול יותר, וגם אותו לפתור, אני מקווה.
יכול להיות שזה גם משהו מבחינה פוליטית, ניסיון לתקוע את כחלון, להציג אותו כמי ש... נאחז על קרנות המזבח להגן על הבגץ, ושזה לא ממש פופולרי נראה לי בציבוריות הישראלית להגן על הבגץ.
תראה, א' יכול להיות, אנחנו, אני אומר בישראל בכלל, ואנחנו תוסעי התורה שרגילים ללמוד את הגמרא ואת הקצות ואת רבי עקיבא איגר ואת כולם, ואנחנו מומחים גם בהתפלפלויות, ואנחנו יכולים לשים, איך אומרים, כמו שאומרים שלהיות חבר בסנהדרין, אתה צריך לדעת לתאר את השרת בכאן טעמים. כלומר, עד כדי כך אתה צריך שיהיה לך כוח פלפול גדול. מי צריך רק לזכור שבסוף השרת שמח אחרי כל הכאן טעמים. אבל אני אומר, אז אנחנו יכולים להמיס בכל דבר המון דברים, אז יכול להיות שראש הממשלה רוצה להראות שכחלון תומך בבגט ולא לפגוע ב, איך אומרים, בפופולריות שלו, יכול להיות שראש הממשלה רוצה להוביל, אפשר לשים המון הסברים שאני לא יודע להגיד לך מה הם, כי עד עכשיו ראש הממשלה עצמו היה זה שנלחם אחורי הקלעים כדי לשמר את בית המשפט העליון. הקשיים הגדולים שהיה לנו, זה לא היה דווקא עם כחלון, היה עם ראש הממשלה במה שקשור לבית המשפט העליון. אז אני לא יודע להגיד לך מה מסתתר מאחורי זה. יכול להיות שראש הממשלה רוצה עכשיו באמת להראות שהוא נלחם, כי הוא גילה בסקרים, שזה פופולרי מאוד להיאבק עכשיו נגד בית המשפט העליון, לפחות בציבור שלנו, אז הוא רוצה ללכת על זה. יכול להיות להיות הרבה מאוד סיבות, ולעולם לא נדע, כי לך תדע מה עובר בליבו ובמחשבותיו של ראש הממשלה.
אז למה צריך לחכות עכשיו? למעשה, כל הסיפור הזה של המסתננים הוא די דחוף לפתרון, לא?
אז לכן אני חושב שמה שצריך לעשות זה שראש הממשלה יגיד לו, אדוני, קח יום יומיים. תראה אם אתה מסוגל להעביר את פסקת ההתגברות בחוק כולל יותר. או כי להעביר את חוק יסוד החקיקה זה סיפור שיכול לקחת הרבה מאוד זמן. אבל יכול להיות שאפשר את פסקת ההתגברות לשים בחוק יסוד, נניח כבוד האדם וחירותו, כמו שהוא נמצא בחוק חופש העיסוק, ויכול להיות שאז זה נותן אפשרות רחבה יותר, ולא צריכים בכל חוק פרטני. אם אתה ראש הממשלה יודע להביא לנו הסכמה קואליציונית, שאפשר לשים את פסקת ההתגברות בחוק כולל יותר, וואלה, בוא נעביר אותו, ואז זה פותר גם את המסתננים, ופותר לנו עוד הרבה בעיות אחרות. אם אתה לא יודע להביא לתוך כמה ימים, ותיווצר מחלוקת וכו', אז בואו קודם כל נשים אותו בפסקת בחוק המסתננים, כדי לפתור את נושא המסתננים, ואחר כך נמשיך את הוויכוח ואת הדיון לגבי פסקת ההתגברות בחוק כולל יותר, או כבר להביא את חוק יסוד החקיקה שיפתור לנו במערכת עוד יותר גדולה.
הוא צריך להמתין, אתה אומר.
לא, להגיד ראש הממשלה, קח יומיים שלושה, אם אתה יודע להביא לנו את החוק המקיף יותר בהתקמה קואליציונית, ודאי שאנחנו הולכים על זה. אם להמתין יומיים, שלושה או שבוע, אין בעיה. אבל אם אתה לא יודע להביא את זה, והיא תישאר מחלוקת, וכתוצאה מבטו של כחלון, בסוף לא יצא כלום, אז למה לבזבז הזמן? אז בוא קודם כל נעביר את זה למסתננים שעל זה כחלון מסכים. ומיד אחרי כן, נמשיך את הדיון, להכניס את זה בחוק כולל יותר. אפשר לעשות את שני הדברים בתהליך כזה.
טוב, אנחנו נצטרך להמתין ולראות. נודה לך בשלב הזה, יושב ראש ועדת חוקה ומשפט,
okay.
חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי מהבית היהודי. תודה רבה לך.
טוב, תודה לך ולכל המאזינים.
תודה. ביום השואה אנחנו רוצים לספר לכם על קבוצת טייסים, קבוצה שנקראת מתקומה לשחקים, טייסים ששרדו את השואה והפכו לטייסים פה בחיל האוויר בצהל. הם פועלים היום בקבוצה הזאת בחיל האוויר ומטעם יד ושם. אנחנו משוחחים עם אליעזר צ'יטה כהן, חבר כנסת לשעבר, טייס, שגם הוא זה שמקימי הקבוצה הזאת. שלום לך.
שלום, בוקר טוב, יום שואה.
אז רצינו לשאול אותך באמת על הקבוצה הזאת שאתה בעצם לפני 8 שנים הקמת אותה.
אני כירושלמי מצוי מגיע לקורס טייס ומגלה שמסביבי נמצאים בעיקר טייסים מקיבוצים ומושבים. הרוב של טייסי חיל האוויר בתחילת שנות ה-50, כשאני הגעתי לצבא ולקורס טייס, היה בני מושבים וקיבוצים, רוב מוחץ, חד וחלק, היו מעט מאוד עירונים. למשל כירושלמי, אני הייתי בודד, לפניי היה רק אחד, היו שני ירושלמים בחיל האוויר בתחילת שנות ה-50. אחר כך באו עוד 2-3, גם בן אליהו נחשב לי, מפקד חיל האוויר לשעבר, גם הוא נחשב לי ירושלמי. אבל היינו בודדים, קיבוצניקס היו עשרות. ובאחת הטיסות שלי באלעל, אני יושב בתא ומתחיל נחיתה בניו יורק, ואני שומע הערה מחבר שלי, קיבוצניק ידוע ומפורסם, שהוא בא מהשואה, שהוא היה שנתיים באושוויץ, כילד, עם אבא ואמא שלו. אבא שלו עבד בכימיה של אושוויץ, ואמא שלו והוא ברחו מהמחנה, איך שהרוסים נכנסו למחנה. אמא שלו נפטרה ביערות, שהפרטיזנים הגנו עליהם בבריכה מאושוויץ, והוא הגיע לפלסטינה ונהיה קיבוצניק. עכשיו, החבר'ה האלה לא רצו וסיפרו לכולם, היו שתי תופעות שהם היו מכנה משותף לכל הקבוצה הזו. אחת שהם שתקו עד גיל 60, ותכף תשמע למה גיל 60, פלוס מינוס, לא מדויק, כן? אבל עד היותם סבים, עד היותם סבים לנכדים. הנכדים פתחו להם את הפה, כשהנכדים עשו את עץ המשפחה ודיברו איתם, והראו לסבא כמה שהוא נערץ וכמה שהוא גיבור ואיך שהוא שרד את השואה, אז הם הבינו שיש להם מה לספר והם צריכים לספר, וכולם בלי יוצא מן הכלל ניסו להיראות ישראלים, ניסו להיות מה שיותר צברים, לא רצו שיקראו להם פליטים, בטח ובטח לא רצו שיקראו להם סבון טרי, כמו שקראו לאחד מהם, השכן שלי יצחק בת, יצחק ברקן, ביותו בתיכון, בקיבוץ, קראו לו סבון טרי. אתה מבין? מיטב לוחמי ישראל קראו לפליטים סבון טרי. אז ההרגשה לא נעימה, הם הסתירו את היותם פליטים. שתי התכונות המשותפות לכולם הייתה זה שהם התנהגו כמו צברים כמה שיותר ורצו להיות צברים ומהר. והתכונה השנייה הייתה שהם חימנו גבוה. הם הלכו לקורס טייס, לא פחות ולא יותר לקורס הכי יומרתי לקורס טייס. היום רשומים אצלנו ברשומות 138 טייסים, נווטים, מהנדסי טייס, שטסו ונלחמו באוויר, באו כילדים שלא למדו בגן, לא למדו בבית ספר, כולם הגיעו בגיל ממוצע של 7-8, בני 7-8 לארץ, אף פעם לא למדו בבתי ספר, כי בחמש שנים האחרונות הם היו בשואה, והם בנו את גופם, בנו את נפשם, למדו, חלקם היו תלמידים מצטיינים, חלקם נהיו לטייסי קרב, חלקם נהיו לנווטים, חלקם נהיו למפקדי טייסות, חלקם נהיו למפקדי בסיסים, ראשי מחלקות במטה חיל האוויר. אתמול הדליק משואה ישעיהו חרסית, שעיה, המוכר לכולנו בחיל כשעיה, שהוא היה ראש מחלקה בכירה בחיל האוויר, במטה חיל האוויר, אחרי שהוא היה הנווט הראשי של חיל האוויר. שעיה הגיע באקסודוס עם עוד שלושה טייסים שאחר כך שתו בחיל האוויר. באקסודוס הגיעו ארבעה ילדים שהיו לטייסים בחיל האוויר. אתה קולט מה שאני מספר לך? ואני כצבר,
מדהים.
אני כצבר, דור שלישי בארץ, יושב בתא, בתחילת שנותיי בחיל האוויר הייתי בטוח שכולה, כל הטייסים בחיל האוויר הם קיבוצניקים ומושבניקים. ולאט לאט, כשעשינו את המחקר, ראיתי שמיטב חבריי, כאלה שהיו קרובים אליי ביותר, עבדו איתי, למשל אחד מהם חיים נווה, זכרו לברכה, הוא נפטר ממחלה. חיים נווה היה ילד שהסתובב במחסנים ובחדרי המדרגות של בודפשט שנתיים לבד. רצחו את המשפחה שלו, את אמא שלו. הוא היה בדרך לרכבת לאושוויץ, ואמא שלו ראתה חור בגדר בבודפשט ואמר לו, תברח מכאן ותציל את החיים שלך. וזה מה שהוא עשה, והוא חי שנתיים לבד כילד, הגיע לאן הוא הגיע? לקיבוץ. הוא היה קיבוצניק, ואני יודע שהוא קיבוצניק. אתה יודע מתי גיליתי את זה? רק בשנים האחרונות.
זה מעניין, זה מעניין.
הלכנו ליד בשם, תשמע, זה העם שלנו, העם שלנו מורכב מחומר שלא ירצחו אותו, שלא יביסו אותו. הוא היה בכל הגולות, הוא היה ביוון, הוא היה ברומי, הוא היה בכל המקומות בעולם. זה עם מיוחד, חכם, פיקח, ממציא המצאות יותר מכל אמריקה ביחד או מכל אירופה ביחד. רק השבוע אחד הצעירים שלנו גילה איך מגלים גילוי מוקדם את האלצהיימר. רק השבוע. ישראל ממציאה את ההמצאות, ישראל התורמת הכי גדולה בעולם לאנושות. איך זה קורה ולמה לא אוהבים אותנו? לא אוהבים אותנו לא מפני שאנחנו בכיבוש. כמו שאחמד טיבי אומר, אנחנו לא כבשנו שום דבר, אני נחשב לכובש, אתה יודע למה? מפני שהובלתי את המסוקים שכבשו את דרום רמת הגולן. אני כובש, אני כבשתי את רמת הגולן. אלברט מנדר, האלוף, זכרו לברכה, כבש את רמת הגולן. הוא עלה עם חטיבה 8 וכבש את צפון רמת הגולן. אני עם המסוקים הובלתי את כיבוש דרום רמת הגולן. אלברט מנדר ואני כובשים, היינו מפקדים שהובילו את הכוחות הכובשים של רמת הגולן. אבל חוץ מרמת הגולן, מה עוד כבשנו? תגיד לי אתה. אנחנו העפנו מפה את הירדנים המנובלים שבאו במלחמת השחרור ולקחו לנו את יהודה ושומרון שלנו. זה 3,000 שנה שלנו, שלך ושלי.
כן.
אנחנו עם מיוחד שהטיס כמחצית צוות אוויר שלו במערכת קדש ובששת הימים היו ניצולי שואה. לך תנצח חבורה כזו שבא מהמינוס של המינוס, מתחת לקו ההתחלה של החיים, והחזירה לעצמם את הגוף, החזירה לעצמה את הנפש, תעצומות אדירות, והיו ללוחמים, לוחמי אוויר. אני מצדיע להם, אני אוהב אותם, לכן יזמתי את הקבוצה הזו, והיא רצה לבד, היא מנהלת את עצמה, הם לא צריכים לא אותי ולא את אף אחד אחר, בכל יום שואה הם מופיעים בעשרות מופיעים, מקרים, ואתמול שי הדליק את המשואה, כמו שאמרתי לך, במכון משואה בעצמות לתל יצחק, באמפיתיאטרון הענק בטבע שם, היו אלפי אנשים, אדוני. שר החינוך דיבר, מפקד חיל האוויר דיבר. זה היה טקס מהמם, מהמם.
אוקיי, אנחנו באמת התרגשנו לשמוע את הדברים. נודה לך על הדברים, אליעזר צ'יטה כהן, חבר הכנסת לשעבר ואיש חיל האוויר טייס. תודה רבה לך.
כל טוב, תודה.
תודה. ושוב אנחנו שומעים על מרצה, הפעם זה היה במכללה האקדמית תל אביב יפו, שעושה השוואה בין מה שקורה בעזה על ידי צלפי צהל, שיורים בערבים חפים מפשע, לבין מה שקרה בגרמניה הנאצית. ואנחנו משוחחים עכשיו בכלל על תופעת האנטישמיות בקרב מרצים באקדמיה הישראלית, עם המזרחן דוקטור דוד בוקאי מאוניברסיטת חיפה. שלום לך, בוקר טוב.
שלום וברכה.
אז זה לא מפתיע אותך, זה לא חדש שזה קורה באקדמיה בישראל.
זה ממש לא חדש, אבל אני מוכרח לפתוח. זה יום הקשה, יום השני הקשה במדינת ישראל, לאחר יום הזיכרון לחיילי צה"ל. ומטוב עושה מדינת ישראל שהיא מקדשת את היום הזה. אני הרבה פעמים חושב לעצמי וגם בכתיבה איך האנשים האלה הצליחו לשרוד, וצריך לומר שזה באמת אולי רק הרוח היהודית שעזרה להם לשרוד בתנאים שהם תת אנושיים, אולי כמה שקצטניק אמר, פלנטה אחרת לחלוטין, שאי אפשר, בן אדם בהיגיון שלו לא יכול לקלוט, להבין ולהפנים.
כן.
לגבי האנטישמיות באקדמיה היא קיימת שנים רבות, אני מדבר עליה שנים רבות, יש בקרב האקדמיה אנטישמי ממש, בהגדרה, יהודים לא רק ששונאים את מדינת ישראל, אלא מייחלים לחיסולה של מדינת ישראל. אני לא שמעתי על הבחור הזה, יכול להיות שהוא בחור צעיר, ואם הוא כך הוא רוצה להתקדם, ולצערנו הרב באקדמיה הישראלית אתה מתקדם אך ורק אם אתה מביע עמדות שמאלניות, וככל שאתה קיצוני יותר, הרי זה משובח, כמו שנאמר להבדיל בהגדה של פסח. לצערנו זו המציאות, ואנחנו לא עושים דבר כדי לבאר את הנגע הרע הזה. זאת הבעיה. כלומר, אתה ראיינת אותי פעמים רבות, אני כתבתי על זה הרבה יותר פעמים במקומות רבים כאלה ואחרים, וציינתי את זה, ומעבר לזה לא נעשה דבר, ואנשים האלה ממשיכים לפרוח ולסגשג, לצערי הרב, ואנחנו מגיבים בזעם, כמו שעכשיו אני אמור להגיב בריאיון הזה, על דברי הבלע של הייצור הנאלח הזה, אבל זה עובר יום, והוא ממשיך, ושום דבר לא קורה לו, והוא מתקדם במעלות האקדמיה, והוא הופך יותר ויותר קיצוני, ושום דבר לא קורה. האנטישמיות זו רעה חולה, אבל אני צריך שוב להזכיר, מי שיצר את האנטישמיות בעולם זה האסלאם, זה לא הנצרות. האסלאם יצר את האנטישמיות הראשונה בעולם, הן אנטישמיות דתית, הן אנטישמיות גזעית, ומי שקורא את הקוראן מבין את זה היטב. ישנם פסוקים רבים אשר מציינים את הדבר הזה, גם בממד הדתי, גם בממד הגזעי. כלומר, שבה אנטישמיות, והייתה אנטישמיות הישנה, יהודים רצחו את ישו, ואנטישמיות החדשה, הגזע היהודי, האסלאם הקדים את הנוצרים כמה הרבה הרבה מאות שנים. האסלאם ממשיך עד היום. חלק גדול מהאירועים האנטישמיים היום בעולם, ראי הדוח שנעשה בפורסם היום לגבי קנדה באשר לארצות הברית ואירופה, חלק גדול מהפעילות האנטישמית הזאת נעשית על ידי מוסלמים ועל ידי בשם האסלאם כמובן. וזה אחד הדברים שאצלנו שוב התקשורת לא מציינת. היא לא מזכירה, היא אומרת שיש אנטישמיות, אבל בתודעה של אנשים שהם לא מכירים את המציאות האסלאמית, בתודעה של אנשים, זה עוד הפעם נוצרים, זה כמובן עוד הפעם ימין, וצריך להזכיר היום הקואליציה של שמאל ואסלאם היא הקואליציה האנטישמית. והדבר הזה הולך וגדל ככל שניצחון האסלאם גדל, ויש כמובן הנגררים. הנגררים זה אותם אנשים בשמאל שהם טיפשים, הם לא אנטישמים, הם לא רשעים גמורים, הם רק טיפשים גמורים, והם נגררים אחרי זה כי הם באמת ובתמים סבורים שאם כל כך הרבה גורמים מגנים את היהודים, אז כנראה יש משהו בכל זאת ביהודים. את יודע, אותה טענה מטופשת, מטומטמת, אין אשן בלי אש. אני יכול להוכיח מקרים רבים שיש אשן ואין אש, אבל לצערנו זו המציאות המתרחשת בעולמנו יותר ויותר. צריך לעקור את הנגע הזה, והנגע הזה מתחיל בחינוך, במערכת החינוך. ואני רוצה כאן להזכיר את הפרסומים שנעשו בימים האחרונים ברשות הפלסטינית, כאשר הם לקחו תמונות מאתרים נוראים של השמדת יהודים באירופה, ועיצבו אותם בצורה כזאת כדי שיהפכו לאתרים של אתרי כאילו השמדה של פלסטינים על ידי יהודים. וזה דבר מזעזע, אבל לא דבר חדש. צריך להזכיר שברשות הפלסטינית, בקרב הפלסטינים בכלל, הפרוטוקולים של זקני ציון זה בסט סלר יותר מ-50 שנה, וממשיכים עוד ועוד ועוד לפרסם את הדבר המגוחך הזה, שהוא אפקטיבי לצערי הרב.
לצערנו. טוב, אז הנה, למדנו עוד משהו ביום השואה, להסתכל גם על השואה בזווית של האנטישמיות הפלסטינית. אז אנחנו נודה לך על הדברים, המזרחן דוקטור דוד בוקאי מאוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
יום טוב.
תודה. שלום וצהריים טובים לדוקטור יהודה דוד.
שלום, שלום בני, שלום לכל המאזינים.
אז רצינו ככה לשמוע ממך, היום ביום השואה מדברים הרבה גם על האנטישמיות בדורנו. אנחנו כולנו יודעים שהיהודי צרפת סבלו בשנה האחרונה מאירועים אנטישמיים, מרצח של שתי נשים. אז באמת רצינו לשאול אותך איך אתה רואה את זה השנה ביום השואה, כשאנחנו מסתכלים על היהודים שעדיין נמצאים שם.
כן, ברור. אני רואה את זה בדאגה מרובה. למעשה זה לא רק השנה האחרונה שהיהודים סובלים מאנטישמיות, אלא אני יכול לומר לפחות בעשר שנים האחרונות העניין הולך ומתעצם כל שנה.
בצרפת אנחנו מדברים, כן?
בצרפת, ונהיה יותר חמור, יותר חמור משנה לשנה. ישנם בערך כ800,000 יהודים שחיים בצרפת. העלייה הייתה די טובה ב4-5 שנים האחרונות, ופתאום ישנה ירידה משמעותית. ישנה ירידה משמעותית משום שישנו נשיא חדש, אבל אני באמת, באמת, אבקש מכל האחים שלי, יהודי צרפת, לפתוח, לפקוח עיניים. זאת אחיזת עיניים זמנית. קודם כל, הנשיא מקרון לא מצליח לבלום את האנטישמיות. זה נכון, הוא עשה ג'סטה מאוד יפה, לבוא ללוויה של הגברת מירי קרול, שנרצחה על ידי השכן שלה. אבל זה לא מספיק כדי לבלום. אין מנגנון בשום פנים ואופן. לא משטחתי, לא מודיעיני, מספיק יעיל כדי לבלום את הגלים של אנטישמיות אלימה שמתרחשת לא רק בקרוב, בקרבת בתי כנסת או בתי ספר, זה כל יום הולך ומתעצם במשרדים, זה החלטות, במשרדים ממשלתיים אני מתכוון, בהחלטות ממשלה, בקדוחסי, שזה משרד החוץ הצרפתי. באמת ובאמת, כשאני מסתכל בראייה אחורה, כשאני עזבתי את צרפת לפני מעל 40 שנה, מה הייתה צרפת אז ומה היא היום, זה פשוט אור וחושך ההבדל. כשאני מסתובב היום בכנסים תרבותיים, אקדמיים, בקרב קולגים, אני כבר מרגיש בצורה מאוד 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 חזקה את האנטישמיות גם אקדמית. אני אתן דוגמה, לפני כשנה, והתרעמנו על כך, בחינות סוף לימודי רפואה, ברפואה ומשפט, נשאלה שאלה על ידי אחד המרצים הכי מוכרים, הכי יוקחתים שיש בצרפת. הטקסט של השאלה הוא כזה דבר: הישראלים מפגיזים בעזה, נהרגים 30 ילדים בבת אחד, מה האמצעים המשפטיים הבינלאומיים כדי שכזה דבר לא ישנה? אתם מבינים את המשמעות? זה סימולציה של כביכול שואה של פלסטינאים, כאשר אנחנו יודעים כמה צהל פועל עם פינצטה כדי לא לפגוע באזרחים. אבל אין שום הסבר כזה, ולכן זה מצית את הדמיון, זה מצית את הרגשות של נקמה, וזה, הדבר הזה הולך ומתעצם. זה לא בסופרמרקטים שאתה מוצא דבר כזה, זה באוניברסיטאות, זה באקדמיה. וכבר, אם כך, אני חושב שזה סדין אדום. אדום כי יום אחד זה יגלוש לקטסטרופה. אני לא מפסיק להתחיין ברדיו צרפתי, יהודי, רדיו ג'י, אני לא מפסיק לתת התחאות מהסוג הזה. אין ליהודי יותר מה לעשות, בוודאי בצרפת, בכלל באירופה. הם צריכים לעלות לארץ, צריך ללמוד מההיסטוריה. ההיסטוריה חוזר על עצמה. התורה נותנת לנו דוגמאות של יוסף, איך מתוך הבור שאתה נמצא אחרי שגולים אותך מארצך, אתה עולה לעמדת מלך, ולאחר מכן זה מחנות ריכוז. זה חד משמעי. זה תמיד היה בלאורך כל ההיסטוריה של העם היהודי. צריך להפנים את המסר הזה. צריך לקחת החלטות, לשלוח את הילדים, לעשות צבא, להתחנך במוסדות אקדמיים. יש לנו מדינה מדהימה שיכולה לקלוט את היהודי צרפת, ואני חושב שמבחינה גם תרבותית, אינטלקטואלית, הם יכולים בהחלט לתחום לעם ישראל, בכל המובנים, וגם פוליטיים.
אכן הקריאה שלך היא קריאה חשובה, אנחנו נקווה שאנשים ישמעו אותה, דווקא אולי ביום הזה צריך להשמיע אותה.
נכון, נכון, נכון מאוד, אני פשוט חרד, אני אתן לכם דוגמה, יש לנו עוד קצת זמן?
עוד שתי דקות.
יש לנו זמן. אני הייתי בצרפת בפיגוע בבטקלאן, הייתי בכנס בינלאומי. זה היה ביום שישי בערב, שבת, אני שומר מצוות, ופתאום אני מקבל אס-אמסים ווואטסאפים ואפילו טלפוני, ואני חייב לענות, ואני שומע מה קורה. חזרתי בפריז, לא הייתי בפריז, הייתי בסטרסבורג, חזרתי לפריז למחרת בערב, מוצאי שבת, ומגיע להורים שלי. תקשיבו טוב, תקשיבו טוב טוב למה שאני הולך להגיד. אבא שלי מאוד מקושר. הוא עבד בערך כ-40 שנה בצרפת במשרד התקשורת. אבא שלי, בבוקר של יום שישי, ואני ראיתי את הטקסט כתוב בטלפון שלו, הוא קיבל מסר מאחד החברים שלו, מהשב"כ הצרפתי, שמבקש ממנו לא להתקרב לאזור הבטקלאן בערב. אתם מבינים את זה? צריך להפנים את האינפורמציה הזאת. זאת אומרת שגם אם השב"כ הצרפתי יודע על התרחשות עתידית של פיגוע, הוא לא עשה כלום.
מישהו אמר לי איזשהו רופא משפחה שהוא במקום עם מרסיי, אמר לי שיש מקומות שהמשטרה פוחדת להיכנס לשם.
אי אפשר להיכנס למרסיי. אי אפשר להיכנס. אני באמת לא מציע לאף אחד להסתובב באזור הזה תעופה במרסיי, למשל. או בעיר העתיקה של מרסיי. זה פשוט סכנת נפשות. אני לא מציע לאף אחד להסתובב בצפון פריז, זה נקרא בנליו, בפריפריה, זה סכנת נפשות. יש איזשהו קו שהוא מאוד ברור במטרו או ברכבת המהירה. אם אתה עובר את הקו, אתה מוצא את עצמך בתוך קרונות שאתה חושב שאתה באפריקה, או במרוקו, או באלג'יר, או בשטחים, בוודאי לא בצרפת. זה פשוט סכנת נפשות. ולאט לאט, לאט לאט, הגל הזה הולך, הוא מתעצם, הוא מתחכב. אני לא כל כך מבין מה יש לעשות עדיין בצרפת. רוב האנשים, רוב החברים, ויש לי הרבה, אני חושב שהם הבינו את זה. חלקם, בודדים, שלחו את הילדים כבר לאקדמיה, להייטק, לצבא, אבל הרוב הגדול עדיין נשאר, או שולח את הילדים החכמים והילדות החכמות לכיוון הונג קונג, קנדה, ארצות הברית, אוסטרליה. בקיצור, הרבה דברים, הרבה מקומות חוץ מישראל, ואני חושב שהממשלה צריכה להפנים את המסר הזה. אולי יש מאמצים יותר גדולים לעשות כדי לנסות לקלוט את היהודי צרפת, שהם מאוד אקדמיים, הם מאוד בעיקר ציונים, ואוהבים את המדינה, ואוהבים את הארץ.
אז אנחנו נודה לך.
זה בעצם כפול.
אז אנחנו נודה לך על הדברים. דוקטור יהודה דוד, תודה רבה לך.
תודה
רבה.
חג שמח עתידי יום עצמאות.
כמובן, גם חג שמח ליום עצמאות. תודה רבה לך.
ביי.